אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, היום העשירי של חודש אפריל לשנת 2023, וכמובן גם חג הפסח שאנחנו עדיין בתוכו, בתוך החירות. אתמול דיברנו כאן על פבלו פיקאסו, ואני רואה בו דמות שמייצגת חירות גדולה. לא דמות יהודית, אף על פי שלא הספקתי לדבר בקשר שהיה לו אל הסיפור היהודי, והיה קשר כזה, מפני שאני חושב שאדם בעל מודעות במאה ה-20, מה גם אדם בעל תאוב עמוק למעשה הנאצים, מה שעשו בכל אירופה, מה שעשו במכורתו של פיקאסו, ספרד בפרט, הוא מגלה איזושהי הבנה עמוקה לסיפור היהודי, ועל כן, כאשר אנחנו חוגגים את חג החירות העברי, היהודי, בעיניי הביטויים הללו מצמצמים, כי למעשה חג הפסח הוא חג החירות העולמי. כאן אני מתקרב לציטוט מפורסם של הרב קוק, שאומר שהפסח, יציאת מצרים, זהו האביב של העולם כולו, ובאמת, סיפורים מכוננים של התרבות האנושית, רבים, לא רק הסיפור היהודי, נסמכים וחוזרים אחורה, ליציאת מצרים, וכבר דיברנו על זאת. והיום אני רוצה לדבר על עוד אדם שסימנו חירות, ויחד איתו לציין בעצם את המעבר מיום י"ט ליום כ' של חודש ניסן, המעבר ממש אל סוף, אל היום האחרון של חול המועד פסח, והאדם הזה הוא וולט ויטמן. וולט ויטמן הוא שם שאני מזכיר אותו בלי סוף, באש זרה. אבל כבר כמה שנים טובות עברו מאז הפעם האחרונה שהקדשתי לו מסע שלם. לא ציטטתי משיריו כדי לאתר סיפור אחר, אלא דיברתי עליו עצמו. וולט ויטמן, שהמסע היום אינו מסע שיוצא מתאריך ספציפי לגביו, למרות שהאביב הוא תקופת חייו. זאת אומרת, הוא נולד בסוף חודש מרץ, והוא הלך מן העולם בסוף חודש מאי, והמחזור של חייו הוא מחזור שכרוך כולו באביב, ויש גם בכתיבה שלו, אגב, הפכתי, הוא נולד בסוף חודש מאי, נפטר בסוף חודש מרץ, הנה כי כן, בימי האביב, הוא בא לעולם והלך מן העולם. זה סודו של וולט ויטמן במובן מסוים, שהוא אדם שקרא לאיזשהו אביב, פריחה פנימית, פריחה של האנושי, האביב הוא רגע של שחרור, נדמה כאילו הדלתות של הטבע נפתחות, חרצובות, הלשון של העולם משתחררות, והוא שר את שירו, זה האביב, וזו גם השירה של וולט ויטמן. וולט ויטמן הוא משורר. ויש שאומרים שהוא המשורר הגדול ביותר של האמריקניות. המשורר האמריקני, בהי הידיעה, זה כמעט קונצנזוס. ולכן גם קוראים לו המשורר הלאומי האמריקני, גם שהוא ודאי גדול מאיזושהי הגדרה כזו או אחרת, יש הלא תואר ממשי שמתחלף של מעין משורר לאומי אמריקני, וולט ויטמן הוא גדול מזה, הוא נצחי, הוא לא בעל משרה, הוא לא משורר ראשי של אמריקה, הוא משורר האמריקניות הגדול. וממילא רבים אומרים עליו, כתוצאה מזאת שהוא חייב להיות המשורר הגדול ביותר של המאה ה-19, כי אולי הסיפור של המאה ה-19 זו הפיכת ארצות הברית של אמריקה למעצמה שהיא מתוך תלאות קשות, מתוך מלחמת אזרחים. ארצות הברית של אמריקה עולה, קולו של וולט ויטמן עולה, וממילא גם הבשורה של וולט ויטמן, וולט ויטמן אמרתי שהלך, מה התאריכים שהוא הלך מן העולם, אבל ללא השנים. הוא חי מ-1819 עד 1892. 72 שנות חיים, זה היה גילו בהלכתו. זאת אומרת, כבר קרוב מאוד למאה ה-20, והוא יצק את היסודות שעליהם העשירה העולמית תעמוד במאה ה-20. כי הוא בעצם מכונה, אלו תמיד הכללות, אבל הוא מכונה גם אבי החרוז החופשי. כי השירה שלו הייתה כמו איזו דרך מפולשת, פתוחה, חופשית מכל מבנה כזה או אחר, מבנה משקלי, מבנה צורני. הוא כפר בעללו, לא מתוך סלידה, אלא כי היה לו קול אחר, בשורה אחרת. זה האדם שעליו אנחנו עומדים לדבר. וממילא אדם עם קול אחר ובשורה אחרת, חופשית במיוחד, הוא אדם שסימנו חירות. וולט ויטמן היה סמל של אמריקה, שהיא רוצה לראות בעצמה. לעתים היא מצליחה, לעתים זה מוצדק, לעתים זה ממש לא מוצדק, אבל היא רוצה לראות בעצמה. זו שאיפתה להיות ארץ החירות, והוא משוררה של ארץ החירות. הוא באמת היה איש של חירות. הוא יצא גם את חירות השפה והלשון, גם את חירות הגוף, גם עם מעילה חירות אנושית, אפילו פוליטית. על כל הללו נדבר. אבל אני רוצה להתחיל לצלול לדמותו של וולט ויטמן, שנודע מאוד בזקנו הלבן. זקנו החל להלבין בגיל מאוד צעיר, בשנות ה-30 של חייו. הוא מאפיר, ואז הוא הולך ומלבין. ולכתו, אמרתי, בן 72, אבל הוא היה נראה כאילו הוא מבוגר מזה בהרבה, הוא גם סבל מבעיות בריאות, והיה לו זקן לבן ארוך. משל היה או אדמור של איזו חסידות שהאריך ימים, או איזה מחשף, כפי שאוהבים לצייר את הללו בקולנוע. והתמונות של זקנו הלבן מאוד נודעות, אבל אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לתמונה שלו קצת יותר צעיר, עם זקן, אבל זקן צעיר יותר, פחות לבן. כשהוא מוציא בפעם הראשונה את הספר הנצחי שהוא יוציא כל חייו, גם על זאת אני אדבר, Leaves of Grass, עלי יסב. כשהוא מוציא את עלי היסב הללו, זה שם ספרו. כבר כאן אפשר לראות את האביביות, עלי יסב. הוא בוחר בעמוד הראשון לשים מעין ציור שלו, ציור שמנסה להיות תמונה, כן? רישום כזה של עצמו, לא הוא הצייר, אבל זו דמותו, עד כמה שאני יודע הוא אינו הצייר. ואתה חושב לעצמך, במאה ה-19, כיצד ייראה ציורו של משורר בספר ראשון שלו? ולרוב מה שמקובל לחשוב, זה שמשורר יהיה לבוש ב... מיטב המלבושים הגנדרניים, כי משורר הוא איש החברה הגבוהה. הוא נמצא במחיצתם של פילוסופים והוגים, והוא מתלבש כפי שהם מתלבשים. הוא לא מתלבש כאיזשהו עובד פשוט, פועל יום. לא כך הוא מתלבש. ואילו וולט ויטמן, כפי שהוא בוחר להציג את עצמו, בספר הזה, ואני פשוט חפשו כיצד, מהי התמונה של וולט ויטמן, מהו הציור, איור זה אולי הכי נכון, של וולט ויטמן, שמופיע ב-1855 בספרו הראשון, הוא לבוש שם בפשטות מאוד גדולה, הוא מזוקן, לא מגולח, וזקן מלא, לא זקן באיזה עיצוב מצועצע, כפי שרבים במאה ה-19 היו עושים זאת, לראשו כובע רחב שוליים, והוא נראה כמו פועל בעמל יומו בשדה, ואולי באסוציאציות העכשוויות שלנו לגבי מראה כזה אמריקני של כובע רחב שוליים, גם כמו איזה בוקר, איזה קאובוי. לא לזאת היית מצפה ממשורר, משורר אמור להיות יושב הטרקלינים, שחושב מחשבות נפלאות, ולא מישהו שמזיע בשמש. וולט ויטמן אומר להפך, אני המשורר האמריקני, כי אמריקה יכולה להיות בשורה חדשה, של הליכה אל המרחבים הפתוחים, השמשיים, ויציאה מהבניינים שנאלצנו להסתגר בהם באירופה הקרה, באנגליה, למשפחתו היו שורשים אנגליים ושורשים הולנדיים. ואולי זה המקום להתחיל מראשיתו. וולט ויטמן נולד ב-1819, משפחתו הייתה משפחה ניו יורקית, לונג איילנד. והוא גדל בטבע שהיה דאז לונג איילנד שבניו יורק, אביו היה חי, שלל עבודות היו לאביו, שלל משלחי יד שהוא לא ממש הצליח בכולה. אבל העובדה שאביו ניסה רוב שנותיו להיות חווי, היא גזרה בעצם, גזרה לא מנשון גזרה, אלא מזה נגזר קיום בטבע. שוולט ויטמן מילדות, כך מתארים, התאהב בו. עיניו היו פקוחות לכל שיח, לכל דשא מן הדשאים, לכל פרח. הוא מצא את עצמו מסוחרר מן הטבע שסביבו. ובעיקר למד להיות בעל עיניים פקוחות תמידית למה שמסביבו, ומתפעלות תמידית מן העולם שמסביבו. יש אצלו כל כך הרבה טבע בשירים, ואני לא אמרתי שספרו נקרא עלי יסב. זה מראשיתו. אלא שלא הכל היה האידיליה הטבעית הזאת, אפילו שהוא גדל בבית בעל השפעות קווייקריות, ואני תבין מראה כאן כיצד הקווייקרים היו כל כך משמעותיים בהיסטוריה של אמריקה, קבוצה דתית קטנה, של פרוטסטנטים אדוקים, שמתנגדים לכל ממסד דתי עם מנהיגות ברורה, בוודאי לכנסייה הקתולית, אבל מתנגדים כתוצאה מזה לכל סוג של מעמדות אנושיים, בין אם מבחינה של עבד ואדון, ובכלל, אפילו בין נשים לגברים, הם גילו נטיות שהקדימו את זמנן, בעולם שבו מעמד האישה ממש לא כמעמד הגבר, אז בתוך העולם הקווייקרי, הפער הרבה פחות גדול, ונשים, על כן זוכות, להשכלה גבוהה יחסית מגיל צעיר. וכל זה נובע מתחושה של צניעות בפני האל, אני כל פעם מזכיר שקווייקר הוא מי שקווייקס, כמו earthquake, כמו רעידת אדמה, הוא מי שרועד בפני האל, והצניעות הזאת היא גם מייצרת שוויון בין בני האדם, והיא גם מייצרת חיים בצניעות, קרוב לטבע, לא חיים שמנסים להתפנק ולהתרחק מ... הטבעיות כתוצאה מזה, כי אתה רוצה שהכל יהיה לך נעים, חלונות סגורים, לא תתלכלך בבוץ ולא ירד עליך גשם. מתוך זה וולט ויטמן צומח, והוא גם צומח בבית שהסיפור של אמריקה מפעם בו ממש. בית עם אתוס של מוות במלחמת השחרור האמריקנית מול האנגלים, כלומר הקרבה עצמית על מזבח החירות האמריקנית, החירות ממלך אנגליה. האחים של וולט ויטמן, הוא היה קרוי על שם אביו, הוא היה בכור, אבל האחים שנולדו אחריו, יש לו שלושה אחים שקוראים על שם נשיאים אמריקנים, ג'ורג' וושינגטון, תומאס ג'פרסון ואנדרו ג'קסון. זאת אומרת, אתה חי בנוף ילדות שבו זה מקביל, כן? כאילו יהיו למי מהמאזינים או המאזינות, שלושה אחים, האחד דוד בן גוריון, השני משה שרת, והשלישי מנחם בגין, פחות או יותר. זאת אומרת, אתה כל הזמן חש את ההיסטוריה של המקום בביתך. אז הוא גדל הן על הטבע האמריקני, והן על האתוס האמריקני, אבל הוא גם גדל בתנאים קשים. כי מאחיו היה אחד שסבל מ... תסמונת מסוימת, היו לו צרכים מיוחדים, כך היינו מכנים זאת היום. אח אחר סבל מקשיים נפשיים גדולים. האבא די קשל גם כחווי, וגם בכל משלחי היד האחרים, ובניסיונו להפוך לאיש עסקים, והם התפרנסו בצניות גדולה, והיה קושי. והקושי הזה גרם לו בשלב מסוים, כשהוא כבר מתבגר, לרצות לעזוב את הבית. להיות עצמאי. ומלונג איילנד שבמדינת ניו יורק, לאן תעזוב את ביתך? לניו יורק הגדולה. והוא עובר כצעיר, ממש צעיר, לניו יורק הגדולה. שם הוא מנסה בשנות ה-20 של חייו, לעשות לעצמו שם, והוא מתחיל מן העיתונות. יש פריחה אדירה של עיתונים בניו יורק, בכלל המאה ה-19, היא הזמן שבו העיתונות הכתובה שילשה את עצמה. אם אנחנו נמצאים ככה ראשית המאה ה-21, שאנחנו עדיין בראשית הזאת בעצם. גם אם אנחנו מתקרבים יותר ויותר אל האמצע. זה הזמן של נפילת, קריסת העיתונות הכתובה שעדיין מחזיקה מעמד, ולוואי שתחזיק מעמד כמה שיותר. אז המאה ה-19 זה ההפך. וולט ויטמן מנסה לעבוד בעיתונים, ואפילו שאין לו שום השכלה לזה. הוא היה אוטודידקט. הוא לא יכול לבוא עם איזה תואר מהרווארד או ממקום אחר, אבל ברור שיש לו קריזמה ויש לו כישרון, הוא אגב היה גבוה מאוד, ומצעירותו כבר החל לגדל את זקנו, היה לו מראה. מעורר איזשהו כבוד, יראת כבוד. והוא מתקבל לכל מיני עיתונים, הבעיה שהוא מפוטר מהם מהר מאוד, קודם כל כי הוא כותב דברים לפי רוחו, והוא לא רוצה שאף אחד יערוך אותו. ומצד שני, כי הוא קצת עצלן, במובן שהוא חושב שעיתונאי או כותב, צריך הרבה מאוד זמן לשאוף את העולם לתוכו, ולא רק לפלוט מילים על העולם. ואולי הוא באמת צודק, כי יש היום כל כך הרבה, במיוחד בעידן הרשתות החברתיות, כתבנים. כלומר, עסוקים בלכתוב, או לחשוב כל הזמן מה הציוץ הבא, מה הפוסט הבא, אבל כדי שיהיה לך מה לתת, אתה צריך גם לשאוב את העולם פנים. אם לא שאהבת דבר, מה תיתן לעולם? אז הוא חושב שהוא צריך להשקיע זמן בשוטטות, ולהבין את הקרח הזה שהולך וגדל, ניו יורק סיטי. הוא אוהב לנסוע בעיר, לקחת לו קרקרה ומרובת נוסעים, ולשבת לפעמים לא עם הנוסעים שמאחורה, אלא דווקא לצד מי שנוהג, מי שמפקד על הסוס, לשוחח איתו, לשוחח עם האנשים הפשוטים של העיר, לראות אותה בניו יורק של אותו הזמן, של אמצע המאה ה-19, הולכת ונעשית כרך מוצף, מלא במאגרים, ולכן גם לשונות שונות, ואנשים שרוצים לעשות את זה בניו יורק, שזה הפך להיות עם הזמן ממש מונח בשפה האנגלית של ארצות הברית של אמריקה. וניו יורק הזאת היא גם איזו אנדרלמוסיה בין השפות, בין האנשים השונים, בין החיות שמתהלכות ברחוב. יש בה גם הרבה מאוד השפע מצד אחד, והרבה מאוד מוצרים חדשים מצד שני, ויש אנשים שהניו יורק הזאת, הם זוכרים את ניו יורק הקטנה, כמו האנשים שמתגעגעים לתל אביב הקטנה, היא קשה להם. לוולט ויטמן היא נפלאה. הוא אוהב אותה. הוא מתענג עליה, וזה ניכר בשירים הראשונים שלו. בגרסאות הראשונות של Leaves of Grass, ספר שהוא יוציא, ויחשוב ויוציא, פעם אחר פעם במהלך חייו. ולכן אני רוצה להתחיל משיר אחד, מקטע אחד, מתוך מחזור שירים שלם. מחזור השירים הזה הוא שירת עצמי, אולי המפורסם, כן, במחזורי השירה, אולי המפורסמת שבפואמות של וולט ויטמן, ובשירת עצמי הוא כותב כך, ואני מקריא מתוך התרגום המפורסם, המונומנטלי של שימון אלקין, לעברית, ממנו אני קיבלתי את וולט ויטמן, וצריך לומר שהתרגום הזה רחוק מוולט ויטמן, כי שפתו הייתה שפת היומיום, והלקין מתרגם אותו בצורה מליצית מאוד, ועדיין אני חושב שהשחרור והחיבור לאדם הפשוט של וולט ויטמן ניכר גם דרך התרגום של אלקין. טיילים ופושטי יד יסובוני, בני אדם שמזדמנים לי, רישומו של שחר חיי עליי, או השכונה והעיר שבהן אני דר, או האומה, תאריכים אחרונים אחרונים, תגליות, המצאות, אגודות, מחברים ישנים וחדשים, ארוחת יומי, לבושי, בני לוויתי, מראי, מהללי, תשלומי מיסי, האדישות האמיתית או המדומה מצד איש או אישה שאוהב, מחלתו של מי מבני משפחתי או שלי עצמי, או דבר עבירה או הפסד ממון, ועם חסרון כיס, או השתקעויות בעצבות, או התלהבויות, קרבות, אימים שבמלחמות הורגות אחים, הקדחת שבחדשות מפוקפקות, מאורעות אחוזי בולמוס, אלה באים אליי יומם ולילה, ושבים והולכים מאימי, אבל לא אני הניים, מופרש ומובדל, מן המשך והיגרר לכאן ולכאן, עומד מה שהוא אני, עומד מבודח, שענן, רב חנינה, סבא בטלה, מתייחד בייחוד שלם, משפיל לראות, זקוף או מטה זרוע על גבי משען בטוח ונטול מששות. זה ממש מעניין, כלומר, משען שאי אפשר למשש. מסתכל בראש כפוף אל הצד, משתאה אל העתיד לבוא תוך כדי רגע, משתתף במשחק ועומד מבחוץ כאחד ומתפלא בו. לאחור אני צופה ורואה בימי שלי, את שהיזתי דרך הערפל עם בעלי לשון ובעלי פלפול. אין בפי לגלוגים ולא טענות ומענות, עד ראייה אני ומצפה. ברור שדילן, כמשורר אמריקני שמבקש לספר סיפור אמריקני, רואה את עצמו נשען על ויטמן, כמו המשוררים הגדולים אחרי ויטמן, שכמעט לא יכולים להתעלם מן הכוח של וולט ויטמן, גם בשיר שקראתי מתוך שירת עצמי, כאשר ויטמן שם מראה איך הוא מוצא את עצמו מתאחד עם ההמונים של ניו יורק, עם ההמון השועט ברחוב האמריקני, הוא לא נרתע ממנו, והוא לא נרתע מן הערבוביה, מן הקולות הרבים והשפות הרבות. הוא שואב מזה איזו רוח קבית, הוא רואה בזה איזה חזון, ואף על פי כן הוא אומר, אני האחד. זאת אומרת, החזון הזה יעבור, החזון של האפשרות של איזשהו רוחב חדש, מתוך ההמון שבא לארצות הברית של אמריקה, מתוך הגודל שלה. זה יעבור רק דרך העצמי, רק דרך מי שהוא באמת עצמי, מופרד, לא מוכתב על ידי איזשהו ממסד, ולא נגרר או נמשך. אגב, שימו לב לשפה של שמעון אלקין המתרגם, שהיא עברית שלא, לא קוראים היום, לא כותבים היום כזאת. הוא כותב המשך והגרר, לא יימשך ויגרר. אלא שוויטמן מצליח למצוא את עצמו יציב, והוא נמנע מהמשך והגרר לכיוון כזה או אחר. זה נפלא, רק הלקין יכול לתרגם בצורה הזאת. בעצם ויטמן, מהרגע שהוא מוציא ב-1855 את ספרו הראשון, הוא בעומק שנות ה-30 של חייו, לקח לו זמן למצוא את האני הזה, את העצמי הזה, שירת עצמי. מהרגע שהוא מוצא את ה-I, המילה I, אני, תחזור אצלו כל הזמן. I am, אני, אפילו לא צריך לזה המשך. מספיק שהוא מכיר בעצמיותו. אז, ולקח לו זמן לפתח את העני הזה, הוא בעצם מהווה בספרות בשפה האנגלית, בספרות האמריקנית, קריאה לאיזשהו חופש. קודם כל החופש, החרוז החופשי, את זאת כבר אמרתי. שירה חופשית, אין כאן צורה ברורה. אין כאן מוסרות או כבלים של משקל. יש איזושהי פתיחות נורא גדולה. השורות ארוכות ומתמשכות. וולט ויטמן היה אוטודידקט, מבחינתו ההשפעה הכי גדולה על השירה שלו, זה תנ"ך המלך ג'יימס, The King James Bible. כלומר, הוא רואה ששפת הנביאים התנ"כית, שהיא שירה, היא שפה פתוחה, רחבה, גם תהילים. יש שם פתיחות כזאת. גם אם יש איזושהי צורה, איזושהי מוזיקה, היא לא כל כך חונקת. והוא חושב שזו, אם צריכה להיות בשורה של שירה אמריקנית, בניגוד לשירה האנגלית, זה הפתח הזה. כי ארצות הברית של אמריקה כל כך רחבת ידיים, זה החופש. מה יבטא את החופש והחירות בשירה? שחרור הצורה. זה שחרור אחד, עמוק, שהיה אצלו. וחשוב. ממילא ההתייחסות הזאת למרחב האמריקני כמשפיע על צורת השירה גם גוזר התייחסות לטבע. והוא רוצה להשיר את הטבע הראשוני, הוא כותב את המונח הזה הרבה פעמים, הוא רוצה להשיר את הדרום המגנטי. מגנטי מבחינת זה שיש לו עוצמה מגנטית לדרום. והוא שר על כל סביבות ארצות הברית, ניו יורק, קנטקי, כן. נהר המיסיסיפי כמובן, ושאר שני סוגים של נהרות, על נהר ההמון, המון האדם שעובר בניו יורק, אבל גם על הנהרות הממשיים. הוא הופך להיות משורר טבע, אבל אני חושב שאחת הנקודות החשובות לגבי ויטמן, שהיא נקודה מכריעה, שהוא שר על הטבע מחד, וזה דבר מאוד מאוד ברור אצלו, שהוא משורר טבע, והוא לא משורר טבע שמתקרב אצל השיחים והצמחים והעצים והפרחים, הוא מתרחק מעם האדם. לא, לא. בו בזמן שהוא שר את הטבע האמריקני, הוא גם הראשון ששר את העיר האמריקנית. יש משוררים אמריקנים, שאתה יכול לומר עליהם, ואמרו את זה מרצים לספרות אמריקאית, גם אלן גינסברג, גם משורר היהודי הגדול, אמר זאת, שיש משוררים אמריקנים מתקופתו של ויטמן, שאתה לא מרגיש שהם בארצות הברית של אמריקה. אפשר לחשוב שהם עדיין בלונדון, או במקום חסר שם. הם שרים על איזה עולם ניטרלי, על חוויותיו של המשורר, שזה גם דבר נפלא. הם רואים את, זאת אומרת, העולם מבחינתם הוא מה שבתוכם, אבל בלי איזה מבט החוצה. רק התרחשות פנימית שלא משקפת את המהפכה שבחוץ. ארצות הברית של אמריקה שנהיית יותר ויותר המונית, באזורים העירוניים, עם המון אדם שפועל ועובד מתוך מהפכה תעשייתית גדולה. זה ניכר אצל ויטמן. הוא שר גם את בעלי העמל בעיר, והוא שר גם את העצים שמחוץ עלה. ולכן ממילא יש אצלו את השילוב הזה של השיר על אופיו של העולם שבחוץ, ולראות גם את האדם שבתוכו. וכאן, אחרי שעשיתי את כל ההקדמה הזאת, אני רוצה לומר שוולט ויטמן היה משורר שיודע לשיר אהבה, והוא יודע לשיר במיוחד אהבה גופנית. יש לו שיר שקוראים לו אישה לי מחכה. ובשיר הזה הוא אומר, אישה לי מחכה, כוללת היא הכל, אין חסר בדבר. אבל המהפכה היא לא לומר, האישה שאני אוהב היא מושלמת, אלא לדבר על האהבה בצורה ישירה. והוא כותב כאן את הדברים הבאים. בתוך השיר אישה לי מחכה. המיניות. כולל הכל. גופים, נשמות, כוונות, ראיות, טהרות, צניעויות, תוצאות, הישמעויות, שירות, פקודות, בריאות, גאווה, סוד האימהות, חלב הזרע, כל התקוות, הנדבות, המתנות, כל התאוות, האהבות, התפארות, התענוגות אשר בארץ, כל השלטונות, השופטים, האלים, האישים אליהם ילוו רבים על פני הארץ. אלה כלולים במין כחלקי עצמותו וכהצדקות לעצמותו. וולט ויטמן אומר, מין וממילא הגוף האנושי הוא לא דבר שיש להתבייש בו. אם אני רוצה שתקרבו אל הטבע ותשתחררו מן המוסרות של התרבות שממנה באתם, הבעייתיות שבהן, מן הרודנות של המלכות והרודנות הדתית של הכנסייה האנגליקנית, אז אתם צריכים לשחרר את הגוף. ואם אתם מתחברים לטבע, אז איזה טבע ראשוני יותר מגופכם שלכם? וולט ויטמן לא היה משורר, כן, יש שראו בו בחייו, דברים שהיום נשמעים לנו מאוד צנועים לעומת מה שנעשה בשירה מאז, אבל ראו בו משורר נועז, פורנוגרפי. היום לקורא המודרני זה יראה מופרך, אבל הוא עשה מה שלא עשו לפניו. הוא דיבר על המין, הוא דיבר על הגוף. כי הוא אמר, אתה לא יכול לשחרר את השפה, את התרבות, אתה לא יכול לשחרר את הפוליטיקה, בלי לשחרר את הגוף. הגוף תחילה. יש בזה גם בשורה מבחינתו שהיא בשורה באמת אידיאולוגית פוליטית. כי כולנו שווים בגוף. כולנו חווים את העולם דרך הגוף. כולנו מתענגים בגוף וסובלים בגוף. צריך לדעת לדבר עליו. ואם נדע לשחרר את הגוף, אולי נצליח לשחרר אחר כך בכלל את האדם, שהוא גוף הנפש. וולט ויטמן הוא באמת מהללו שלא מנסים להפריד בין השניים, כפי שהתרבות ניסתה מראשיתה. הוא ביקש מהאדם לאהוב את הטבע שסביבו, לאהוב את גופו, ואם הוא אוהב את הטבע שמסביבו ואת גופו, הוא ממילא גם יאהב בני אדם אחרים. וולט ויטמן הוא אהב, והוא לא פחד לכתוב על זה. ויש בשירתו גם רמזים שהוא לא רק אהב נשים, אפילו. ואי אפשר לדעת במפורש, הוא לא היה מי שהכריז על הדברים הללו, אבל ישנן שמועות שהוא אהב מכל המינים, וזה טבעי לדמותו במובן מסוים. האיש הזה שהוא מכיל קולות רבים, והוא חובק קול, ואי אפשר להגביל אותו, ואיש לא יגביל אותו, וניסו להגביל אותו. צריך לומר על וולט ויטמן, שאני מציין אותו, כי אני חושב שהוא איש חירות לחג הפסח, והתחשך לי לדבר בו האמת, בער בעצמותיי. שהוא מוציא את ספרו, Leaves of Grass, המהדורה הראשונה, ב-1855, בהוצאה עצמית. כן, זה מראה לנו תקווה לכל המשוררים שמוצאים את ספריהם בהוצאה עצמית, שקשה מאוד כך להגיע לקהל. אולי תהפכו ביום מן הימים להיות בעלי מעמד אלמותי כמו של וולט ויטמן, זה ברוב הסיכויים שלו, אבל מי יודע? הוא מוציא כמה מאות עותקים ונמכרים מעט מאוד. באמת, אנשים מתי מעט קונים את ספרו הראשון. זו אכזבה. שירת עצמי שממנה ציטטתי פה בתחילה, בספרו הראשון, ומעטים מאוד קונים את הספר הזה. ורוצים את הבשורה שיש לו לתת. אבל הספר הזה מגיע לרלף וולדו אמרסון. ורלף וולדו אמרסון, מי שיודע, הוא הפילוסוף, החושב הגדול של איזושהי מחשבה אמריקנית חדשה, שמתייחסת לבשורה של ההגעה לאמריקה, הטבע האמריקני. הוא נתקל בספר הזה, הוא מגיע אליו, מתגלגל אליו, והוא כותב מכתב לוולט ויטמן, הוא משבח את הספר הזה, והוא אומר שהוא מעולם לא ראה יצירה אמריקנית, שתרומתה כל כך גדולה לאמריקניות ובכלל העולם. וולט ויטמן, אגב, הוא לא מצטנע, הוא אדם בעל תודעת הבשורה שיש לו, ואפילו הוא לא שואל את מברכו אמרסון, והוא משתמש במכתב הזה כאמצעי פרסום. הוא מפרסם אותו בעיתונות, כי אולי ככה מישהו ישים לב לשירים שלו. אם אמרסון הגדול כתב לי כך, ואמרסון ממש משבח אותו במילים משתפחות, אומר לו שזו התחלה של קריירה גדולה של משורר, וזו יצירה נפלאה, ושאפילו שהוא יודע שזו יצירה ראשונה, אין לו ספק שכדי להגיע ליצירה כזאת צריך לעבור חיים בעלי משמעות. וולט ויטמן מנסה להשתמש בזה. והוא מצליח באופן מסוים, לוקח הרבה מאוד זמן עד שהוא ממש פורץ ומקבל הכרה. וצריך לדבר על השיטה שלו. אמרתי ש-Leaves of Grass זה הספר הנצחי שהוא הוציא. מדוע? כי זה בעצם הספר היחיד שהוא הוציא מימי חייו. הוא בכל פעם הוציא אותו במהדורה חדשה. כמה וכמה מהדורות, שש רשמיות ועוד אחרות, ואני לא זוכר את החשבון המדויק. זאת אומרת, הוא היה לוקח את הספר, הוא מוסיף לו בכל פעם עוד כמה שירים. לכן הספר הראשון הוא היה דק יחסית, פחות מ-100 עמודים, ורק כמה וכמה שירים מאוד ארוכים, אבל מספר שירים הם 12 שירים, והוא מוסיף עוד. זאת אומרת, בסופו של דבר, זה ספר עם 400 או 500 עמודים, עם יותר מ-300 שירים, ובדרך אתה רואה את הצמיחה של האדם. זאת אומרת, הספרות מבטאת את האדם. היא החיים. חיים דרך השירה. באמת, וולט ויטמן לא הותיר אחריו ילדים ולא הייתה לו משפחה. ומה שהוא הותיר לעולם זה העשב של עלי עשב. ואני רוצה להגיע מהדיבור על הקריאה שלו לשחרור הגוף למשמעות הפוליטית. כי וולט ויטמן האמין שבגוף כולנו שווים. לכולנו גוף אנושי עם לב אנושי פועם, לכולנו דם אדום, אין הבדל אם אתה לבן, אם אתה שחור, אם אתה יהודי, או שאתה בעל שורשים הולנדים ואנגליים כפי שהוא היה. אנחנו חווים את העולם דרך אותו הגוף, ולכן צריך שיהיה שוויון. הוא אמנם כמובן מעולם לא תמך בעבדות, לקח לו אבל זמן עד שהוא הגיע להכרה הזאת. וזה גם באמת קרוב לזמן שאמריקה הגיעה להכרה העמוקה, של המשמעות הנוראה של העבדות, שלא מספיק שלך אין עבדים, אתה צריך לדאוג שלא יהיו עבדים בכלל בכל אמריקה. אומרים שנקודת מפנה אצלו הייתה העובדה שבצעירותו, בתקופה שהוא ניסה לעבוד בעיתונות, אז הוא קיבל הזמנה לערוך עיתון בניו אורלינס, והוא עזב את ניו יורק שאין בה עבדות אלא דרום. הוא נסע לדרום, ושם הוא רואה עבדים, ויותר מזה הוא רואה מכירת עבדים. Slave auctions, מכירה פומבית של עבד. הדבר הזה מזעזע אותו עד עמקי נשמתו, ויש לו שיר שבו הוא מדמה מכירה פומבית של עבד, והוא אומר, אני רוצה להיות המוכר, אני רוצה לעזור למי שמוכר את העבד, ולתאר את העבד שהוא מוכר, את הסחורה במרכאות כפולות ומכופלות. אגב, באמת המכירות האלה לפעמים היו מציגים את העבדים ממש כמו סחורה, אומרים, תראו, הוא עבד שרירי, הוא חזק, ואנשים היו באים וממששים את העבד, לראות שהוא באמת בריא ושרירי. דבר מחלי. וולט ויטמן אומר, תראו את העבד, תראו את האנושיות שבו, תראו באמת יש לו דם אדום, כן? כמו הקטע המפורסם משייקספיר על הדם, איזה דם יש לו בעורקים. זאת אומרת, בואו אני אספר לכם את הסיפור האמיתי. אתם לוקחים אנוש כמוכם ואתם לא רואים את אנושיותו, ולכן וולט ויטמן. ולקח לו זמן, אבל הוא גם הפך לכל בעד שוויון אמריקני, ואני אוהב לצטט את השיר הקצרצר, אני מצטט אותו פעמים רבות, לא זוכר מתי הייתה הפעם האחרונה, אבל בלי סוף, שבו הוא אומר, ויטמן, שאם אתה תתיר את השיעבוד במקום אחד, אין חירות בעולם בכלל. אם אתה מתיר עבדות במדינה אחת של ארצות הברית, לא יהיה חופש בכל ארצות הברית, היא כולה מדינה משועבדת. צריך שוויון וחירות לכולם. יש לו שיר שהוא שר לגברת דמוקרטיה, מתייחס אליה כאישה, אומר לתיה, שהוא רוצה לשרתה, מפם, האישה שלי. ואיך הוא מתאר את הדמוקרטיה? אעשה גזע אדם נהדר מכל שזרחה השמש עליו מעודו, גזע אדם מאוחד, לא מופרד. אעשה ארצות אלוהיות מגנטיות, עם אהבת אמיתים, עם אהבת אמיתים. כל ימי החיים, אשתול חברות צפופה כעצים לאורך כל נערות אמריקה ולאורך חופי כל האגמים הגדולים. ואם דיברתי על התולדה הפוליטית, על המשמעות הפוליטית של תפיסת וולט ויטמן את הגוף, הוא מדבר על הגוף, הוא אומר כולנו שווים בגוף, אז אני צריך לדבר על וולט ויטמן ומלחמת האזרחים האמריקנית. אבל רגע לפני, אני בעצם הזכרתי קודם את רלף וולדו אמרסון, היה התומך הראשון של וולט ויטמן, כי רציתי לצטט ציטוט ששכחתי לצטט, שוולדו אמרסון, כך האגדה אומרת, אמר לו פעם, שאולי כדי שהספרים שלו ימכרו יותר, הוא צריך לצנזר חלק מן השירים שעוסקים בגוף, שהספר לא יחשב בעיני פוריטנים למיניהם ספר מלוכלך. וזאת וולט ויטמן אומר לו, שאין ספר מלוכלך יותר מספר מצונזר. וולט ויטמן הזה האמין שביכולתו למנוע את מלחמת האזרחים האמריקנית, באמצעות ספר השירה שלו. אם יקשיבו לבשורה שלו, תהיה אחווה אמריקנית חדשה. ומראשיתו האמין שהוא יכול להתחבר אל האנשים הפשוטים בדרום. הוא מבין אותם, הוא מבין לליבם, ואולי לשכנע אותם לייצר אחווה עם העבדים, עם כל איש באשר הוא. זה לא עבד. הוא ראה שאף על פי שבראשית המלחמה הוא מוציא גרסה חדשה של עלי עשב, המלחמה הולכת ותופחת ונעשית קשה. ובתוך התהליך הזה הוא מתוודע יותר ויותר אל אייב לינקולן, שבישראלית כאמור אברהם לינקולן. והנשיא לינקולן אומר לו שהוא קרא את עלי עשב, הוא מכיר את שירתו, ובין השניים נוצרת ידידות, וולט ויטמן בטוח שלינקולן הוא האדם הנכון להוביל את אמריקה לחוף מבטחים, להפוך אותה לאותה דמוקרטיה של אחוות עמיתים, עמית, חבר. ולכן הוא גם המספיד הגדול של לינקולן. אחרי שלינקולן נרצח, הוא כותב את שירו, הוא קברניט קברניטי, הוא קפטן מיי קפטן, שתורגם כידוע לעברית, בגרסה המולחנת, הוא רב חובל קברניט שלי, והוא שר אחר מות יצחק רבין. זה במקור של ויטמן, זה במקור על לינקולן. ויש שיר קצר של ויטמן על לינקולן, שאני אוהב להקריא כל פעם, אני עוד רגע אקרא אותו, אני רק אומר שאחיו של ויטמן הופיע יום אחד בעיתון במהלך מלחמת האזרחים ברשימת האבדות. והיה ידוע שלפעמים אנשים מופיעים ברשימת האבדות והם רק פצועים, ולכן הוא נסע לחזית איפה שהיה אחיו, שלחם כמובן בצד של ה-Union, בצד של ארצות הברית ולא בצד של הקונפדרציה. בצד של היאנקיז, והוא בסוף גילה שאחיו בחיים והוא פצוע, והוא החליט, וכך הוא בילה את זמנו מאותו הרגע והלך במלחמה לסייע לפצועים, לטפל בהם בבתי החולים. פצועים במצב הקשה ביותר, האדם שניחם אותם, שחיבק אותם, שאמר להם מילה מחזקת, היה איש מבוגר, מזוקן, משורר, שאין להם איתו קשר משפחתי, והוא עוזר להם בכל אשר יצטרכו, והוא סועד אותם. זה האדם, זה היה וולט ויטמן הגדול. והוא כתב על אייב לינקולן כך. זה האפר היה פעם איש. זה האפר היה פעם האיש. עדין, פשוט, ישר ותקיף. אשר בידו הזעירה, מול הפשע הנהלך בדברי הימים, מכל שידע ארץ או תקופה, הנצל ניצלה ברית המדינות האלה. ואנחנו ממש בסוף המסע על וולט ויטמן, וולט ויטמן, שפותח את שירת עצמי שלו ב-Leaves of Grass במילים, אני מקלס את עצמי ואני שר את עצמי. ומה שאני נוטל ומניח, תהי אתה נוטל ומניח. שכן כל פרד השייך לי, שייך לך כמו כן. אני היחיד שמדבר על עצמי, מגופי, בשחרור, בלי מעצורים. דווקא איתי אתה יכול להזדהות. אני אומר אמת אנושית שהיא גם שלך, ולכן אני רוצה שנסיים בשירו לאחד זר. To a stranger. אלקין תרגם לאחד זר. ואחר כך נשמע כמה צלילים מה-I talk to trees. To the trees. אני מדבר אל העצים של צ'אט בייקר, הג'אזיסט האמריקני הגדול. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, עם H בהתחלה, בטלגרם כתבו יש זרה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. לאחד זר. וולט ויטמן. הזר העובר, אי אתה יודע עד מה בגעגועים אני מביט אליך. בוודאי אתה הוא שאני מבקשו כל הימים, או את היא שאני מבקשה כל הימים, כבחלום יגלה לי הדבר. אי שם בוודאי חייתי חיי שמחה עמך, הכל שב וזכור עד שאנו מרפרפים וחולפים זה על פני זה, זורמים, משוחי חסד, תהורים, מבוגרים, עם מי גדלת, נער היית עמי או נערה עמי, עמך אכלתי ועמך ישנתי, גופך נעשה לא שלך בלבד, אף את גופי הניח לא שלי בלבד, אתה נותן לי נועם עיניך, פניך, בשרך, עד שאנו עוברים והולכים, אתה נוטל מזקני, מחזי, מידי תמורה, גזרה היא שלא אדבר אליך, גזרה שהאגה בך, את כי לבדי ישב, או לבדי הקיץ בלילה. גזירה היא שאחכה, אין לי שום ספק כי אפגושך שנית. גזירה היא שאשגיח שלא תובד לי.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.